Après. בשיעור הקודם, לפני שאני ממשיך בעצם, ביום חמישי, רביעי וחמישי, קיבלתם הודעה, ברביעי וחמישי אמורים להיות לימודים פרונטליים במכון, עם שיעורים שיינתנו שם, בבית המדרש. אז התוכנית היא, נשלחה תוכנית, כן, זה בעצם שיעורים מהבוקר עד הצהריים, ובצהריים מסתיים הלו"ז. זאת אומרת, לא ממשיכים לימודים אחר כך, כי הזום וזה, אנשים צריכים לחזור הביתה, מסובך. אז אנשים מגיעים עד הצהריים למכון ברביעי חמישי, ובצהריים מסיימים במנחה, 1:35 מסיימים, ואין המשך אחר כך. זאת אומרת, מבחינתנו ביום חמישי זה אומר שלא יהיה שיעור כללי, לא יהיה שיעור גמרא, השיעור השלישי שאמור להיות, כי זה נופל על השעות של היום עיון. ויש עוד שיעור שאני נותן, מי מכם שרשום, אני לא יודע, גם כן לא יינתן, הוא בשתיים, או ב-12 בעצם, או ב-12 או ב-2, אני לא זוכר, אבל הוא לא ניתן בכל מקרה. אז רק קחו את זה בחשבון, אנחנו בעצם אמורים להיפגש לשיעור הבא, אחרי היום, ביום ראשון. אוקיי, אני חוזר לענייננו. בשיעור הקודם התחלנו את מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש לגבי חצי שיעור. ראינו שמפשט הגמרא נראה, לפחות שמנתחים את ריש לקיש, שיש שם תפיסה שונה של שיעורי התורה. מה תפקידם של שיעורי התורה? ריש לקיש אומר ששיעורי התורה מגדירים את הפעולה של האכילה, אני מדבר כרגע על אכילה לצורך הפשטות, מגדירים את פעולת האכילה, מי שאכל פחות מכשיעור פשוט לא אכל, ולכן לא יכול להיות שיש פה אפילו איסור, לא רק עונש. לפי רבי יוחנן יש פה איסור ואין עונש. התפיסה הפשוטה זה שהפעולה מוגדרת גם על פחות מהשיעור, השיעור זה הכמות המינימלית שעליה אמורה להיעשות הפעולה. ולכן, כיוון שהפעולה נעשתה, אז האיסור קיים, השיעור נאמר לגבי החיוב בעונש. כל עוד לא, הפעולה לא נעשתה לשיעור המלא, אין חיוב בעונש, וקשרתי את זה לכמה וכמה הערות של ראשונים ואחרונים, וירושלמי, שרואים שמה שבאמת בחצי פעולה אין דין חצי שיעור. כאשר הפעולה אסורה בעצמה לא התבצעה באופן מלא, אז אין דין חצי שיעור. דין חצי שיעור זה כשהפעולה המלאה נעשתה, אבל היא נעשתה על כמות חלקית. אוקיי? אז זה הטענה הבסיסית. ראינו שמעבר לתפיסה של השיעורים, כן, ריש לקיש לא מקבל, הרי יש פה, זה תמיד במצב שבו יש מחלוקת בגמרא, והגמרא מסבירה את דעתו של ריש לקיש ומסבירה את דעתו של רבי יוחנן. אנחנו צריכים לשאול, א', מה רבי יוחנן אומר על סברתו של ריש לקיש, ומה ריש לקיש אומר על סברתו של רבי יוחנן. מה שאמרתי עד עכשיו זה מה רבי יוחנן אומר על סברתו של ריש לקיש. ריש לקיש אומר שבעינן אכילה וליקה, אז רבי יוחנן יגיד, לא נכון, איקה. זאת אומרת, שמי שאוכל פחות מכשיעור, זה כן נקרא אכילה, רק חסרה הכמות. אז עכשיו השאלה, אז איך זה מתקשר למה שרבי יוחנן אומר את הסברה של חזי להצטרופה? הרי הנימוק של רבי יוחנן לא מסתפק בלהגיד, לא נכון, זה כן אכילה, גם כשאתה אוכל חצי זית. מעבר לזה, השאלה היא, מעבר לזה הוא מוסיף את הנימוק של חזי להצטרופה. השאלה היא, מה מוסיף הנימוק של חזי להצטרופי, מעבר לטענה שיש פה אכילה? אני מניח שפה נכנסת הסברה של האחרונים, שאומרים שחזי להצטרופי פירושו שהאיכות של האיסור קיימת גם אם הכמות חסרה. כי עובדה שאם אתה לוקח את השליש זית הזה ומוסיף לו עוד שליש זית ועוד שליש זית, אתה מקבל את האיסור המלא. זה אומר שכבר בשליש יש את האיכות של האיסור. למה צריך גם את זה בנוסף לסברה הקודמת, שגם פחות מכשיעור זאת אכילה? כי אתה צריך להגיד שנכון שזאת פעולת אכילה, אבל את מה אכלת? אכלת את החזיר, אתה איסור חזיר, ובשביל זה צריך את צוואת חזיר להצטעופה. זאת אומרת, קודם כל הוא לא מקבל את דעת ריש לקיש שפחות מקשיור זה לא אכילה, זה כן אכילה. אבל עדיין אפשר היה לבוא ולטעון, בסדר, זה כן אכילה, אבל מה שאכלת הוא לא חזיר. אז אומר רבי יוחנן, מה זאת אומרת? מה שאכלתי הוא כן חזיר, רק בכמות קטנה. והראיה שהוא חזיר להצטרופה. אם תוסיף עוד פעם את הכמות הזאת, עוד פעמיים את הכמות הזאת, אז תקבל איסור חזיר מלא. זה אומר שבכל חלק מהכמות ישנה איכות האיסור, זה נקרא חזיר. כל מה שחסר זה רק הכמות. ובזה, הצירוף של שני הדברים האלה ביחד, הוא ההסבר למה לפי רבי יוחנן יש איסור דאורייתא בחצי שיעור. מצד אחד, פחות מכזית זה גם אכילה, וזהו נגד ריש לקיש. מצד שני, פחות מכזית זה גם חזיר, מה שאני אוכל. הפעולה היא פעולת אכילה, ומה שאני אוכל הוא גם חזיר. אם אני חוזר עכשיו לריש לקיש, אז ריש לקיש אומר לי, פחות מכזית זה לא אכילה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שיכול להיות שאת הסברת חזיר להצטרוף לריש לקיש יקבל. ריש לקיש גם יסכים שאם אני אוכל שליש זית חזיר, יש פה את איכות האיסור. אכלתי חזיר, רק לא אכלתי. לא עשיתי פעולת אכילה. אז אם אני חוזר, עכשיו מחזיר את הכדור חזרה לריש לקיש, אחרי שהסברתי את רבי יוחנן, אני חוזר, מה ריש לקיש לא מקבל? יכול להיות שריש לקיש מקבל את הסברה של חזיר להצטרוף. הוא רק טוען, בסדר, אבא, הנה נחילה וליקה. ובאמת במהלך הגמרא מאוד נראה כך. במהלך הגמרא, הגמרא מתחילה עם רבי יוחנן, והיא אומרת חזי להצטרופה, זה ההסבר הבסיסי. עכשיו היא חוזרת לריש לקיש, שואלת אותו, אוקיי, ומה הטעם שלך? אז הוא אומר, בעינה נחילה וליקה. מה אתה אומר על החזי להצטרופה? הוא לא עונה על זה. אז הוא לא, הוא לא צריך לענות על זה, כי הוא מקבל את חזי להצטרופה. הוא רק טוען שחזי להצטרופה לא יכול לעמוד לעצמו. כי נכון שמה שאכלת פה הוא חזיר, אבל מה שעשית הוא לא פעולת אכילה. כי אם אתה לא אוכל כזית, אז זה אמנם חזיר, אבל הפעולה היא לא פעולת אכילה. ולכן אומר ריש לקיש, למרות שיש את צוואת חזי להצטרופי, אין איסור דאורייתא של חצי שיעור. רבי יוחנן, מה שהוא חולק על ריש לקיש, זה רק בנקודה הזאת, שלדעתו גם אכילת חלק מזית, הוא פעולת אכילה. את החזי להצטרופי זה לא מחלוקת, זה שניהם יכולים להסכים. אז נכון שבהתחלה, כשרבי יוחנן הסביר את עמדתו, הוא הביא רק את צוואת חזיר להצטרופה, כי הוא הניח כדבר מובן מאליו שזאת אכילה. רק כאשר ריש לקיש מתבקש לענות לו, אז ריש לקיש אומר, מה פתאום, דבר כזה הוא לא אכילה, ואז אני מתוך זה מבין שלפי רבי יוחנן זאת כן אכילה. ברגע שאני מבין שזאת המחלוקת, אין סיבה להניח שהם גם חולקים בדין חזיר להצטרופה. יכול להיות שמסכימים לצוואת חזיר להצטרופה, לפחות אם זאת, אם זאת ההבנה בחזיר להצטרופה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, עסקנו ביחס בין המקורות. בגמרא מופיע סברת חזי להצטרופי בהתחלה, כהסבר לשיטת רבי יוחנן, אבל בהמשך, רבי יוחנן מביא ברייתא נגד ריש לקיש, בברייתא מופיע מקור מפסוק, כל חלב לרבות כל שהוא חלב, כן, זה מקור מפסוק. השאלה, מה היחס בין שני המקורות האלה? המסקנה שמתבקשת מהגמרא, דיברתי על זה גם בפעם הקודמת, המסקנה שמתבקשת מהגמרא זה שזה לא שני מקורות חולקים. העובדה שאחרי שרבי יוחנן הגמרא מסבירה אותו בחזי להצטרופי, ממשיכה כמובן מאליו את הקושייה מכוח הברייתא על ריש לקיש. זאת אומרת, לרבי יוחנן אין שום בעיה עם הברייתא. למרות שהברייתא לא מביאה את סברת חזי להצטרופי, אלא את הלימוד מכל חלב. אז נראה שבבחינת הגמרא לא רואה בזה שני דברים סותרים, חזי להצטרופי וכל חלב. אוקיי, זה נראה בהמשך. לכן בפשטות נראה ששני המקורות האלה אמורים להתלכד ביחד. והסברתי בסוף השיעור שבעצם למה באמת שניהם מתלכדים, אז אמרתי, לא היה מספיק הפסוק לבד, ולא הייתה מספיקה הסברה לבד. הפסוק לבד לא היה מספיק, כי הפסוק כל חלב בא לרבות. השאלה אבל את מה לרבות? פה צריך להפעיל את הסברה שתגיד לי את מה סביר לרבות, כי יכולתי לרבות כבי, יכולתי לרבות, לא יודע מה, כל הדברים אחרים. הסברה אומרת, כן, אבל יש היגיון גם לרבות חצי שיעור. זה למה לא מספיק הפסוק לבד. למה לא מספיק, ואמרתי שבדרך כלל, לא דורשים טעם הדקרה, זה רק הדברים שכתובים במפורש בפסוק, אבל דברים שנלמדים מדרשה, תמיד בבסיס יש סברה. כי אחרת לא היינו יכולים לדרוש את הדרשה הזאת, מאיפה להמציא את הדרשה הזאת? בגלל שיש לנו סברה שכך ראוי לדרוש. הצד השני של המטבע, למה לא מספיקה הסברה לבדה, למה צריך את הפסוק? כאן אמרתי שיכול להיות שהסברה לבדה לא מספיק חזקה כדי לייצר איסור יש מאין. כי גם אם אתה אומר שאיכות האיסור קיימת, זה אחזי לסטרופי שראינו, ואם אתה אומר שזה סייג, אנחנו נראה בהמשך, בנימין העלה את זה גם בשיעור אתמול, אבל נראה את זה גם בהמשך, אולי זה גם איסור סייג, שמה תאכל שיעור שלם, הדברים האלה הם לא מספיק חזקים כדי ללמוד מכאן שיהיה איסור גם בחצי שיעור. ואם הייתה לי הסברה הזאת לבדה, לא בטוח בכלל שהייתי יכול להשיג מכאן את המסקנה שיש איסור דאורייתא גם בחצי שיעור, והראיה שאת העונש למשל אני לא מטיל על, על, על החצי שיעור. הסברה הזאת היא לא סברה מוחלטת. אז לכן צריך את הפסוק שיאמר לי שהסברה הזאת היא מספיק חזקה כדי לייצר איסור דאורייתא. בקיצור, צריך את השילוב של הסברה והפסוק. עוד עסקנו בשאלה, האם איסור חצי שיעור זה איסור מחודש, או שהוא הרחבה של האיסור המקורי, נגיד בחלב. זה הרחבה של איסור חלב רק בלי העונש, או שזה איסור מחודש, איסור חצי שיעור. היה קושי על כל אחת משתי האפשרויות. אם מדובר בהרחבה של האיסור הקיים, אז אם עברת על הלב, למה אתה לא נענש? אדם אוכל חזיר, עברת על הלב של חזיר, התורה מטילה עונש מלכות על מי שאוכל, מי שעובר על הלב של חזיר. פה אתה אומר לי, אני עובר על לב של חזיר, אבל לא לוקה. למה לא ילקה? מצד שני, מה תגיד שזה איסור מחודש? אם זה איסור מחודש, אז א', עדיין, יש מקום לדון, למה לא ילקה? על כל לב לוקים. ב', לא ברור למה הוא לא נמנע במניין המצוות. אף אחד לא מונה חצי שיעור במניין המצוות. אז זה אמרתי שיכול להיות כמו עידור מצווה, כן, איזה כללים, כללי רוחב, מטה-הלכתיים, לא ייכנסו כמצווה במניין המצוות. זה דיברתי על זה. ראינו ברמב"ן מתורת האדם שחצי שיעור, למרות שהוא מתלבט בין שתי האפשרויות האלה, עדיין הוא אומר שזה ברור שחצי שיעור הוא איסור קל יותר. בין אם זאת הרחבה של האיסור המקורי, ובין אם זה איסור מחודש. זאת אומרת, הוא תופס את העובדה שאין מלכות על האיסור, על האיסור הזה, כאינדיקציה לכך שהאיסור הזה הוא קל יותר. לא תמיד זה נכון אגב, לא תמיד היעדר עונש או עונש נמוך יותר, עונש קל יותר, אומר שגם האיסור קל יותר. זה לא לגמרי פשוט. אחת התפיסות אגב באין עונשין מן הדין, זה שאין בהכרח קשר בין חומרת העבירה לחומרת העונש. ולכן גם אם העבירה השנייה חמורה יותר, זה לא אומר שמגיע לך את העונש שקיבלת על הראשונה, כי העונשים שונים זה מזה בסוג. גם בסוג, ולא רק בעוצמה או בחומרה שלהם. בכל אופן, סיימתי בזה ששני המקורות, גם כל חלב וגם סברת חזי להצטרופי, נראה מהם, לפחות הפשט הפשוט, זה שלא מדובר על איסור מחודש, אלא על הרחבה של האיסור הקיים. כל חלב, אז זה כל דהו חלב, זאת אומרת, זה בא לרבות, להרחיב את איסור חלב, זאת התפיסה הפשוטה, אפשר להתווכח עם זה קצת, אפשר להגיד, כל דהו חלב זה בא לחדש, יש איסור מחודש על משהו שהוא פחות מקשיור, אבל פשוט זאת הרחבה של האיסור הקיים, ואחזי להצטרופי, לפי איך שאני הסברתי אותו קודם, הוא ודאי מטה לכיוון הזה, כי אתה אומר לי בעצם שיש פה את איכות האיסור המקורי, את האיכות של החזיר, גם כשאתה אוכל שלי זית, ולכן יש פה איסור, איזה איסור? איסור חזיר. אתה אמרת לי שיש פה את איכות האיסור המקורי, אז לכן יש פה את האיסור המקורי. אז גם לפי התפיסה שחזי להצטרופי, נראה שזה לא איסור מחודש, אלא הרחבה של האיסור המקורי. וזה כמובן מעורר את השאלה, אז איך מבינים את התפיסה שמדובר פה באיסור מחודש? אני אחזור לעניין הזה בהמשך. בואו נתחיל עכשיו, גם בערך סיכמתי עם קצת תוספות את מה שאמרתי, אני משתף איתכם את התוספות. אצלנו בסוגיה. כיוון דחזי להצטרופי, איסור הכאכיל. אומרת הגמרא, אומר התוספות, תימא לי, עמי לא כאמר מטעם עד בסמוך, בכל חלב לרבות חצי שיעור. והרבי יוחנן ידע להיברא איתה, והבסמוך כמותין מינה, רבי יוחנן עצמו הביא את הברייתא הזאת כמתקפה על ריש לקיש. זאת אומרת שרבי יוחנן מכיר את הברייתא הזאת. זה לא שהוא נעלמה ממנו. נו, ולא רק שהוא, אני הערתי יותר מזה בגמרא, לא רק שהוא מכיר את הברייתא הזאת, אלא הוא מקבל אותה, הוא מניח אותה, הוא מתקיף מכוחה את ריש לקיש. וברור לו שהוא עצמו מתיישב היטב עם הברייתא הזאת. אבל איך, הברייתא לומד את זה מכל חלב, הוא לומד את זה מספרה של חזיל הסתרופה. אומר התוספות, יש לומר, ולאחי יצטריך ליה לרבי יוחנן לפירוש היה איתמה, שחזיל הסתרופה, משום דאם יקרא דכל חלב, אבל אמין העיקר קרא לכבי יצטריך. קוי, כבי, אני אף פעם לא יודע איך אומרים את זה. וחצי שיעור מדרבנן, והסמכוה הקרא. אבל אשתא דכאמר תמה דחזיל הסתרופה. סברה הוא, מאי תמה דדרשה גמורה היא, בחצי שיעור. מהתוספות, הרי מהכל חלב אנחנו מרבים שני דברים, חצי שיעור וכבי. עכשיו, אם לא הייתה הסברה, הייתי מרבה רק את הכבי, לא את החצי שיעור. לכן צריך את הסברה, כן, מה שאני אמרתי, כן, מה שאני אמרתי קודם. בגלל הסברה שחזיל הסתרופה זאת סברה, אני לומד שהריבוי מכל חלב של חצי שיעור הוא באמת ריבוי מלא, הוא לא אסמכת. וזה איסור דאורייתא. אבל יש פה נקודה ששווה לשים אליה לב. תוספות משתמש בעובדה שהברייתא לומדת מכל חלב שני דברים. גם את חצי שיעור וגם את העקבי. אוקיי? עכשיו, אם... ולכן, ואז התוספות אומר ככה, אם לא הייתה לנו את הסברה שחצי שיעור עשו מדאורייתא כי חזי להצטרוף, אז הייתי מרבה רק את הכבי. יש לי מה לרבות הרי מכל חלב, כל חלב צריך לרבות משהו. יש לי מה לרבות מכל חלב, כבי. אז אם לא הייתה לי את הסברה, הייתי מסתפק רק בכבי ולא הייתי מרבה את החצי שיעור. מה היה קורה אם היו מרבים רק את חצי שיעור? לא היו מרבים את חצי, מכל חלב היו לומדים רק את חצי שיעור. כן, אם העקבי הוא לא בריאה בפני עצמה, מה שהגמרא אומרת בהמשך, אז המחלוקות תנאים, יש שיטות שלא מרבים מהפסוק הזה את העקבי. אז מה אז נגיד? אני חושב שלא צריך להגיע לדוגמה של העקבי. גם אם לא מרבים שום דבר חוץ מחצי שיעור, עדיין אפשר להגיד את מה שתוספות אמר. בדיוק מה שאני אמרתי קודם בסיכום של השיעור הקודם. שמה? נגיד שיש מכל חלב מרבים רק את חצי שיעור. היה מקום, אי אפשר להגיד שזה אסמכתא בעלמא, כי אז את מה אתה מרבה מכל חלב, הרי משהו צריך לרבות, ההנחה היא כמובן שהביטוי כל חלב דורש ריבוי, מאיזושהי סיבה. עכשיו אם אתה לא מרבה את חצי שיעור, אלא זה רק אסמכתא, וזה בעצם דין דרבנן, אז מה אתה מרבה מכל חלב? לכן הניסוח נדמה לי צריך להיות, אם לא הייתה לי סברה, שחצי שיעור צריך להיות אסור מן התורה, אז אולי הייתי מוצא משהו אחר לרבות, משהו שיש לגביו או סברה מצד עצמו, גם אם בגמרא עצמה לא היה מופיע עוד משהו, כמו עקבי. משהו אחר, לא יודע, אני הייתי ממציא מעצמי עקבי, או הייתי מרבה, לא יודע, מהחלב של חיה, ולא רק של בהמה ולא רק של חיה. לא של ספק כמו עקבי, אלא של בהמה, ממש. אוקיי? אולי גם הייתי מרבה את זה. אז לכן, הטענה שצריך את הסברה כדי לרבות את החצי שיעור, לא תלויה בזה שבאמת הגמרא תרבה משם עוד משהו, ולכן את החצי שיעור אפשר היה לא לרבות. ואם הגמרא לא הייתה מרבה שום דבר, עדיין אם לא הייתה סברה בחצי שיעור, אז הייתי מחפש משהו אחר לרבות. ואם לא הייתי מוצא, אז אולי לא הייתי מרבה כלום. אבל בכל מקרה צריך סברה כדי להסביר ריבוי. לכן לא צריך את העובדה שיש פה דוגמה נוספת. אני אשאל יותר מזה. למה באמת, עוד שאלה, למה באמת מרבים מאותו פסוק שני דברים שונים? איך זה יכול להיות? בדרך כלל מכל פסוק לומדים משהו אחד. איך מרבים גם כבי וגם חצי שיעור? יש סברה בחצי שיעור, וכנראה גם יש סברה בכבי, אוקיי? בסדר, עכשיו יש לי שתי סברות, אבל יש לי רק ריבוי אחד. איך אני יכול לרבות מאותו פסוק שני דברים? בתפיסה הפשוטה, בדרך כלל, כשאנחנו רואים שמרבים ממקור אחד שני דברים שונים, בדרך כלל מה שאנחנו אמורים לעשות זה לחפש יסוד משותף לשני הדברים. אני אביא למשל דוגמה, היא חביבה עליי מאוד, לא קשורה אלינו, אבל רק להראות את העיקרון. גמרא בברכות, בדף תתוו, מביאה שם את דעת רבי יוסי, זה מחלוקת תנאים, מביאה דעת רבי יוסי, שרבי יוסי לומד משמע ישראל, מהפסוק שמע ישראל הוא לומד שני דברים, שישמיע לאוזניו, ושיכול לומר את זה בכל לשון. כן, שישמיע לאוזנך מה, מה שאומר פיך, ושזה יכול להיאמר בכל לשון. אז מקשה הרשב"א, פרש רש"י ז"ל תרתי שמע תמינה, כי דרש נא משמע בכל לשון, שמיעה נא משמע תמינה דצריך להשמיע לאוזנו. ואינו מחובר בעיניי, שואל הרשב"א. דמנלן, דשמע תמינה תרתי. מה זאת אומרת, איך אתה יכול לרבות שני דברים, מי אמר לך שלומדים מזה שני דברים, ריבית הדבר אחד, אז אין לך מקור לרבות דבר אחר, מאיפה אתה יודע שמרבים עוד דבר? ועוד, דלאו היינו ממילא, כן? וזה הרי לא אותו יסוד, הוא כבר רומז לזה, שאם אתה רואה שני דברים שמתרבים, אז כנראה שיש להם יסוד משותף, אבל פה הוא אומר, אין להם יסוד משותף. שמע בכל לשון ולהשמיע לאוזנו, זה שני דינים שונים, מה הקשר ביניהם? אומר הרשב"א ככה, ונראה לפרש, דאחי כאמר, כיוון דדרש תמינה כל לשון שאתה שומע, ממילא שמע תמינה, והוא צריך להשמיע לאוזנו. ואילו, למה לי דאיסרי רחמנה למישרי כל לשון שהוא שומע? פשיטה, שהרי אם אינו צריך להשמיע לאוזנו, אפילו בירו הלב בעל משארי, וכדי משמע לקמן, גם בבעל קרי, ובירו הלב לא שייך לשון. וממילא שם אינן שאין קפדה בין לשון הקודש לכל שאר הלשונות. אלא ודאי מדאיסרי רחמנה למישרי כל לשון, ממילא שם אינן דצריך להשמיע לאוזנו. מה שמטריד את הרשב"א, זה איך אנחנו לומדים שני דברים שונים מהמילים שמע ישראל, מאותה מילה בפסוק. והוא חייב להגיד שיש קשר ביניהם, כדי להסביר שלומדים שני דברים. מהו הקשר? זאת אומרת, אם זה היה, אם היה אפשר בעירור ולא היה צריך להשמיע לאוזנו, לא היה צריך להשמיע לי שזה בכל לשון. כי אם זה בכל לשון, אם זה בעירור, בעירור לא שייכת לשון. בעירור אתה חושב על הרעיונות, לא על ה... אתה לא עושה את זה בשפה מילולית. על זה יש הרבה לדון, גם על זה נתתי שיעור פעם, לא נכנס לזה עכשיו, וזאת ההנחה שלו. ולכן הוא אומר, אם אנחנו מרבים בכל לשון, ברור שהוא גם צריך להשמיע לאוזנו, כי אם הוא לא היה צריך להשמיע לאוזנו, לא היה צריך את הריבוי של כל לשון. אנחנו רואים שהרשב"א מוטרד מהשאלה, איך אנחנו לומדים שני דברים מאותה מילה בפסוק, הוא צריך להסביר שיש קשר בין שני הלימודים, או יסוד משותף, או שאחד תלוי בשני, וממילא, כן, זה בא ממילא, או משהו כזה. אבל בלי זה, לא לומדים שני דברים מאותו דבר, מאותו מקור בפסוק. אז איך אצלנו, מכל חלב אנחנו לומדים גם את כבי וגם את חצי שיעור. אז כאן אני חושב שאפשר להגיד, אפשר להגיד בשתי צורות. לא, בעצם אני אגיד ככה. יש שני סוגי ריבוי, או שני סוגי לימודים, אני יכול ללמוד מהתורה. הלימוד של שמע ישראל, הוא לא ייתור. לא בגלל שיש איזו מילה מיותרת, או משהו שבא לרבות, אז אני מרבה דברים. אלא אני שואל את עצמי, מה פירוש שמע? מה זה לשמוע? שמע בכל לשון, או השמע לאוזנך, זה פירוש המילה שמע. אוקיי? עכשיו, כאן, אם שמע בא לרבות שאני שמע בכל לשון, מי אמר שזה בא לרבות שאני... שבכל, ש, 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 שזה השמיע לאוזני, או להפך. אז הרשב"א שואל, והוא עונה את מה שהוא עונה. כאן באמת יש מקום להיות מוטרד מזה שאני לומד שני דברים שונים מאותו עניין. אבל אצלנו כשכתוב כל חלב, וזה בא לרבות, את מה זה בא לרבות? כל חלב, תחשבו על המשמעות. מה זה כל חלב? כל חלב, הכוונה כל מה שיש בו אלמנט של חלב. נכון? זה נקרא כל חלב. עכשיו, מה זה אומר? הרבה דברים. כל מה שיש בו אספקט מסוים של חלב. לכן מדבר כזה, אין בעיה שאנחנו מרבים כמה דברים שונים. חלב של כבי יש בו מימד של חלב, וחלב, חצי שיעור של חלב, גם בו יש מימד של חלב, בגלל סברת חזיל הסתרופה. אני מבין שאת האיכות של חלב, יש גם, בחזיל, יש גם בחצי שיעור. אז כיוון שכך, כשאני מרבה כל חלב, כל דהו חלב, הכוונה, כל דהו חלב אגב זה בא לרבות לא רק חצי שיעור, כל דהו חלב גם בא לרבות כבי. זה גם כל דהו, כל דהו חלב לא הכוונה כל שהוא במובן הכמותי, אלא כל מה שיש בו מימד של חלב, נכלל באיסור הזה. וזה יכול כמה לרבות הרבה מאוד דברים, כל דבר שיש לו איזושהי נגיעה לחלב אסור, או פחות מכשיעור, או חלב של משהו שהוא ספק חיה, ספק בהמה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. כל הדברים האלה, הם נוגעים באיזושהי צורה במושג חלב. יש בהם כלשהו של חלביות, כן, של המושג החלב. ולכן ריבוי מהסוג הזה יכול להרבות הרבה דברים. אבל כמובן, שוב פעם אני חוזר לנקודה, זה מותנה בזה שהסברה באמת תגיד לי שיש פה את המימד הזה של איסור חלב. וזאת, זה מה שעושה סברת חזי להצטרופי. אוקיי? טוב, אז אני חוזר אלינו. אפשר היה לפרש את הפסוק הזה גם באופן, את הצורך בפסוק, כן, כל חלב באופן אחר. קודם אמרתי, למה צריך את הפסוק? הרי הסברה, למה לקרוא סברה? יש לי סברה, והסברה לכאורה מספיקה, למה צריך פסוק? אז אמרתי, אולי הסברה לא מספיק חזקה כדי לייצר איסור, ולכן צריך את הפסוק. אבל יש אפשרות אחרת. אנחנו רגילים להבין כשהגמרא שואלת למה לקרא סברה הוא, פירוש הדבר, אולי לא כולם רגילים, אבל זה מופיע באחרונים, וככה הרבה פעמים אומרים, שסברה היא תחליפית לפסוק. כל מה שפסוק יודע לעשות, גם הסברה עושה. ולכאורה באמת יש ראיה ברורה לזה מהגמרא. כשהגמרא שואלת למה לקרא סברה הוא, הגמרא בעצם מניחה שאם יש סברה, לא צריך פסוק. זאת אומרת, כל מה שיצא לי מהפסוק, היה יוצא גם מהסברה. אם היה הבדל בין סברה לבין פסוק, לא היה מקום לשאלה למה לקרא סברה הוא. צריך את הפסוק כדי שיהיה את מה שהפסוק נותן והסברה לא נותן. אלא רואים, מהקושיה הזאת רואים, שסברה ופסוק נותנים את אותו עניין. זה באותה עוצמה, שניהם דאורייתא, שניהם איסור גמור, הכל אותו דבר. ככה התפיסה המקובלת. אבל זה כנראה לא נכון, בטח בשיטת הרמב״ם, אני חושב שפחות או יותר בכל השיטות, אבל בטח בשיטת הרמב״ם זה לא נכון. למה? אני אביא אולי רק דוגמה אחת, אפשר לראות את זה ברמב״ם מסרות מקומות. הרמב״ם בשורש התשיעי, הרמב״ם, כן, יש לו שורשים לפני מניין המצוות, בשורש התשיעי הרמב״ם מדבר על למה אנחנו לא מונים מצוות שמופיעות כמה פעמים בתורה. לאווים, מועסים, שחוזרים על עצמם כמה פעמים בתורה, למה אנחנו מונים כל אחד מהם פעם אחת, ולא כמספר הפעמים שזה מופיע. אז אומר הרמב״ם, כי אנחנו בעצם מונים, הרי יש פה כפילות, התורה בסך הכל חוזרת עוד פעם ועוד פעם, יש פה רק איסור, נגיד שמירת שבת, התורה חוזרת את זה 12 פעמים, אנחנו מונים פה איסור אחד, או מצווה, אחת, למרות שהתורה חוזרת, היא חוזרת 12 פעמים, אבל היא חוזרת על אותו דבר, זה מצווה אותי אותו דבר. מה שקובע, במילים אחרות אני אנסח את זה כך, מה שקובע זה התוכן, ולא הציווי. אם יש תוכן אחד, גם אם יש 12 ציוויים, המצווה היא מצווה אחת. זה הרמב״ם בשורש התשיעי. בחצי השני של השורש התשיעי, הרמב״ם לכאורה אומר משהו הפוך. שם הוא מדבר על לאו שבכללות. לאו שבכללות זה מצב שבו יש לי פסוק אחד, למשל לא תאכלו על אדם, וממנו לומדים כמה וכמה איסורים, שבית דין לא יאכל ביום שהם גוזרים מיטה, לא לאכול לפני התפילה, זאת עזרה לבן סורר ומורה, שם זה חמישה או שישה דברים שלומדים מלא תאכלו על אדם. אומר הרמב״ם, גם שם מונים מצווה אחת, או איסור אחד. במקרה הזה הוא מכניס את זה כעזרה לבן סורר ומורה. הוא לא עושה מזה חמישה או שישה איסורים. שואל על זה רב ירוחם פרלה, בפירוש שלו לספר המצוות של רס"ג. בהתחלה יש שם, יש שם מאמר על כל אחד מהשורשים של הרמב״ם. הוא בודק אם רס"ג מסכים ולא מסכים ודן בעניין הזה. במאמר שלו לשורש התשיעי, הוא טוען שיש סתירה בין שני חלקי השורש של הרמב״ם. בחלק הראשון של השורש הרמב״ם אומר שמה שקובע זה התוכן, ולכן אם יש הרבה ציוויים עם תוכן אחד, זאת תהיה מצווה אחת, לא אכפת לי שיש הרבה ציוויים. בחלק השני עובד הפוך, מה שקובע זה הציווי, לא התוכן, כי כשיש חמישה תכנים שונים, אם יש לי ציווי אחד, זה נמנע כמצווה אחת, ואם הולכים לפי התוכן, זה אמור להיות חמש מצוות, לא אחת, כי התוכן קובע. הוא נשאר בצריך עיון. הוא אומר, יש סתירה בין שני חלקי השורש של הרמב״ם. אבל כמובן אין פה שום סתירה, כי הרמב״ם, מה שהוא בעצם רוצה, שיטת הרמב״ם היא כנראה, שבשביל שמצווה כלשהי תימנה, צריך שיהיה ציווי, ושיהיה לה תוכן עצמאי. שני הדברים נדרשים. אם יש 12 ציוויים עם אותו תוכן, אז כמה דברים שונים יש לי, שיש עליהם גם ציווי וגם תוכן? רק אחד. יש לי רק תוכן אחד, אמנם 12 ציוויים, אבל תוכן אחד, אז אני מונה מצווה אחת. אם יש לי חמישה תכנים שונים, אבל על כולם יש פסוק אחד, ציווי אחד שמצווה. אז פה, שוב פעם, כמה דברים יש לי לגביהם גם תוכן וגם ציווי? אחד. חסרים לי ציוויים במקרה הזה, לא תכנים. כששיהיו חמש מצוות, אני צריך חמישה ציוויים שלכל אחד יש תוכן שונה. מת הרמב״ם בשביל להגדיר מצווה כמצווה דאורייתא, כמצווה שנמנית במניין המצוות, הוא דורש שני דברים, שיהיה ציווי בתורה, ושהציווי הזה יהיה בעל תוכן עצמאי, לא תוכן חופף לציוויים אחרים. צריך גם ציווי וגם תוכן. עוד אינדיקציה לזה, למשל הרמב״ם בשורש השני. הרמב״ם כותב שם, שאם הלכה נלמדת מדרשה, יש לה מעמד של דברי סופרים, היא לא דאורייתא. לא מונים אותה במניין המצוות, היא לא דאורייתא. זה דברי סופרים. למה? אומר הרמב״ם, כי אין שם פסוק יורה עליו. הלכה שנלמדת מדרשה, אין לנו פסוק. יש לנו איזה רמז שאנחנו מסברה או מדרשה מוציאים מהרמז הזה את ההלכה. אבל הפסוק לא אומר את זה. אם הפסוק לא אומר את זה, זה לא יכול להיות דאורייתא. עוד פעם, הרמב״ם לשיטתו, שבשביל שמשהו יהיה דאורייתא, צריך שיהיה לו תוכן עצמאי, וצריך שיהיה ציווי בפסוק. עכשיו, אם אני מתרגם את הדברים האלה אלינו, אפשר להאריך בזה, אני לא אכנס לזה. אם אני מתרגם את הדברים האלה אלינו, אז בהנחה שהייתה לי רק הסברה של חסי להצטרוף בחצי שיעור, האם זה היה מספיק כדי לייצר איסור דאורייתא? לפי הרמב״ם לפחות, יכול להיות שלא. כי בשביל שאיסור יהיה איסור דאורייתא, אתה צריך גם ציווי בפסוק, לא מספיק שתהיה סברה. ולכן צריך את הריבוי של כל חלב, שיהיה לזה גם מקור, ולא רק סברה. אפשר כמובן לשאול, אבל כל חלב זה רק דרשה. ודרשה לפי הרמב״ם זה דברי סופרים, זה לא דאורייתא. פה אני חושב שאפשר לצאת מזה, אפשר לראות ברמב״ם בכמה מקומות, שאם הדרשה מפרשת דין קיים, אז התוצר הוא הלכה דאורייתא. למשל, הרמב״ם אומר שכיבושי כסף זה דברי סופרים, בתחילת הלכות אישות. הלכה אחת אחרי זה הוא כותב שמי שבא על האישה חייב מיטה, בכל הדרכים האלה, כולל כיבושי כסף. האם כיבושי כסף זה מדברי סופרים, אז האישה היא מקודשת רק מדרבנן, אז איך מי שבא עליה חייב מיטה? אני חושב שהמשמעות היא, וכך רואים בספר המצוות ברמב״ם, כשמדבר על כיבושי כסף, כיבושים בכלל, זה שהדרשה שמלמדת אותי את קידושי כסף, היא מאירה לי את המושג קידושין, שהוא מופיע בתורה, כי ייקח איש אישה. כיוון שכך, כאן התוצר של הדרשה יהיה דאורייתא. כשהדרשה מחדשת הלכה מחודשת, לא מפרשת הלכה שכבר קיימת בתורה, מוסיפה לה עוד פרט, אלא מחדשת הלכה מחודשת זה דין דרבנן. אבל אם הדרשה רק מעצבת הלכה דאורייתא קיימת, אז גם התוצר של הדרשה הוא דאורייתא. עכשיו, בכל חלב, לפחות אם אני מבין שכל חלב זאת הרחבה של איסור חלב, ולא מקור לאיסור חדש, אז באמת יהיה פה, אז אפשר להגיד שזה איסור דאורייתא לפי הרמב״ם, וזאת הסיבה שלא מספיקה הסברה, אלא צריך את הפסוק. כיוון שבלי הפסוק זה לא יכול להיות דאורייתא. אמנם, אמנם, יש פה מקום קצת להעיר על ההסבר הזה, בצורך בפסוק, כי ברמב״ם בדרך כלל הוא אומר, הוא מנמק את הצורך בפסוק, בזה שאין עונשין אלא אם כן מזהירים. לכן אתה צריך אזהרה בפסוק, כי בלי זה אתה לא יכול להעניש. זאת אומרת, שהצורך בציווי שמופיע בפסוק, הוא תנאי לזה שאני אוכל להטיל עונש, אבל לא בהכרח תנאי לזה שהאיסור יהיה איסור תורה. והרי בחצי שיעור אין עונש, רק איסור תורה. לכן יכול להיות שפה לא באמת צריך פסוק כדי שהאיסור יהיה איסור דאורייתא, כי לא מאנישים עליו. רק במקום שמאנישים אז צריך אזהרה, כי אין עונשים אלא אם כן מזהירים, ואזהרה זה פסוק. סברה היא לא אזהרה, צריך פסוק כדי להזהיר. אבל במקום שבו לא נענשים, בחצי שיעור אין עונש, במקום כזה יכול להיות שיהיה איסור דאורייתא, גם אם אין לנו אזהרה לגביו. זה יכול להיות תלוי, יש מחלוקת ידועה בין הצלח והפני יהושע בברכות בדף למדה, לגבי ברכת המזון לפניה, אנחנו קוראים ברכת הנהנים. כן? גמרא שם מסיקה שברכת הנהנים לומדים מסברה. כן? שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנים מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. אז זה סברה. השואל הזה, הפני יהושע, אם זה סברה, אז למה ספק ברכות להקל? החיוב לברך צריך להיות דאורייתא, כי סברה דאורייתא. הוא אומר על זה, הצלח, מה פתאום? מה פתאום סברה דאורייתא? אין על זה פסוק. בשביל שמשהו יהיה דאורייתא צריך פסוק. עכשיו, מישהו שאוכל בלי ברכה לא נענש. בכל מקרה הוא לא נענש. אולי זה יהיה דאורייתא, אבל הוא לא נענש. השאלה אם לאכול בלי ברכה זה לאו שיש בו מעשה או שאין בו מעשה. האיסור הוא שלא ברכתי או האיסור הוא שאכלתי בלי ברכה? הרי אני עושה את זה באכילה. טוב, יש מקום לדון בעניין הזה. בכל מקרה, לא מדובר פה על עונש. עכשיו, אם לא מדובר פה על עונש, ובכל זאת הצלח טוען שצריך פסוק כדי שזה יהיה דאורייתא, אז רואים שהדרישה לפסוק היא לא רק דרישה לאפשרות להטיל עונש, אלא בלי הפסוק זה בכלל לא יהיה דין דאורייתא. כלומר זאת הפני יהושע יכול לענות לו, מה פתאום? סברה היא דאורייתא. נכון, צריך פסוק בשביל להעניש, אבל על, 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 על אכילה בלי ברכה אין עונש. ולגבי זה שזה דאורייתא, הסברה לבד מספיקה. אולי מה שאני אומר כאן יהיה תלוי במחלוקת הצלח בפני יהושע, השאלה האם צריך פה פסוק כדי להפוך את זה לדאורייתא לפי הרמב״ם, כי בלי פסוק זה לא יכול להיות דאורייתא, אז זה תלוי בשאלה, לפי הפני יהושע, הסברה לבדה מספיקה, כל עוד אין עונש, וכאן הרי אין עונש. ויצלח, אפילו כשאין עונש, סברה לבד לא מספיקה, צריך פסוק. אז יכול להיות תלוי במחלוקת שלהם. אוקיי. אני אגיד אולי, יותר מזה, רק בהערה, אם אני מבין, שהאיסור הוא איסור מחודש, אחרי זה להצטרופי אמרתי, מסתבר שזה הרחבה של האיסור הקיים, כי יש פה את איכות האיסור המקורי. אבל כל חלב, יש אולי מקום להבין אותו כחידוש של איסור מחודש, לא איסור חלב, אלא איסור של חצי שיעור. אם זה כך, אז אולי יותר ברור למה צריך פסוק. אם הייתה לי רק הסברה, אז הייתי חושב שזאת הרחבה של האיסור המקורי. הפסוק בא לומר שיש פה איסור מחודש. וזה כמובן בכפוף לשאלות ששאלתי, אז למה לא מונים אותו, למה לא מלכים עליו וכדומה. טוב, אז עד כאן ראינו שהתפיסה הפשוטה גם בגמרא וגם בתוספות, זה שהפסוק והסברה הם משתלבים יחד, זה לא שתי תפיסות חלוקות. תראו התוספות ישנים, אני גם כן משתף איתכם. תוספות ישנים, כאן על הדף, ביומא. רבי יוחנן אמר, אסור מן התורה, משום דחזי להצטרופי. מי הוא, אומר תוספות? עיקר טעמא דרבי יוחנן, ודריש ליה לקמן מקרא דכל חלב. עיקר הטעם זה הפסוק של כל חלב, זה לא הסברה שחזי להצטרופי. ואם כן, מילקי נמי לקי, דאחי משמע דמיירי קרא, בכל חלב, מדי כאמר אין לי אלא כל שישנו בעונש, ישנו בעזרה וכו'. מה רואים בתוספות ישנים הזה? זה חידוש גדול. תוספות ישנים הזה קודם כל אומר דבר אחד, שעיקר הטעם של רבי יוחנן זה הפסוק ולא הסברה. הוא מוסיף, ואם כן מילקי נמי לקי, מתוך זה יוצא שעל חצי שיעור לוקים. זה שלא פגשנו בינתיים. על חצי שיעור לוקים. אז הוא אומר, דאחי משמע, דמיירי קרא, דכל חלב, מדיקה אמר, אין לי אלא כל שישנו בעונש, ישנו בעזרה. הוא מדייק את זה מהברייתא, שרבי יוחנן מביא נגד ריש לקיש, לזה נגיע עוד מעט. לענייננו, מה שחשוב, שאלה מה העיקר ומה לא העיקר, זה לא כל כך משנה, זה גם מה שאני אמרתי קודם, שהסברה אומרת לי מה לרבות מהפסוק. אבל, תוספות מחדש פה שני חידושים. א', שעל חצי שיעור לפי רבי יוחנן לוקים. ב', שהסיבה למה לוקים, זה בגלל שהמקור הוא מהפסוק כל חלב ולא מסברת חזי להצטרופי. זה מה שאומר, ואם כן מילקן המילקי, זאת אומרת, המילקן המילקי הוא מסקנה מזה, שהאיסור של חצי שיעור, יוצא מהפסוק של כל חלב, אם זה היה מסברה, אז לא היו לוקים, אבל אם זה יוצא מהפסוק, אז לוקים, השאלה היא למה. אז, אני חושב, שאפשר היה להבין את זה, כמו שאני אמרתי קודם, שתוספות בא להגיד שכל חלב זה, זה מחדש איסור מחודש. החזי להצטרופה, כמו שהסברה שאמרנו באחרונים, זה בעצם הרחבה של האיסור הקיים. ולכן אומר התוספות, עיקר טעם הדרבי יוחנן זה מכל חלב. וכל חלב זה איסור מחודש. ואז מה? ואז יוצא שאיסור חצי שיעור בעצם הוא לא מיעוט של האיסור הקיים. הוא ריבוי של איסור חדש. ואם זה ככה, זה אין סיבה שלא ילקה. כמו כל לב בתורה, אם יש לב, ואתה עברת לב, אתה לוקה. אם אתה אומר לי שזה הלב של איסור חלב הרגיל, אז כשהדין חצי שיעור בא למעט אותו, ממה הוא ממעט אותו? הוא ממעט אותו מהעונש. נכון? כל חלב בא למעט, שלמרות שיש פה איסור, אין פה עונש. לכן ברור שלא לוקה. אבל אם אתה מבין שכל חלב הוא לא מיעוט, הוא ריבוי. הוא בא לרבות את האיסור, לא בא למעט את העונש. אז בעצם יש פה איסור חדש של חצי שיעור חלב. ואם זה כך, אז בהחלט, כמו שאמר תוספות, אז אם כך גם לוקה עליו. כמו כל איסור לב, ברגע שיש איסור לב, לוקים עליו. לא צריך, אתם יודעים שבכל העונשים, אז צריך מקור בתורה כדי להעניש, עונש מיטה, שריפה, סקילה, מה שאתם רוצים, כל העונשי המיטה וכל הקראת וכל העונשים האחרים, עונש ממון, כל העונשים האלה צריכים להיות כתובים בתורה. או באיזושהי דרשה, אבל צריכים להיות כתובים. עונש מלכות זה העונש היחיד שלא צריך להיות כתוב. כל לב שמופיע בתורה כאיסור, אם עברת עליו אתה לוקה. יש כלל גורף כזה. לכן פה ברגע שחודש לב, אין שום סיבה לא להלכות, למה שלא ייקה? אז תבינו שאם הוא מבין שמהפסוק כל חלב יוצא שלוקים, מה שמחזי להצטרוף אין לא היינו לומדים, מאוד מסתבר שתוספות בא לומר שאיסור כל שהאיסור שנלמד מכל חלב הוא איסור מחודש. הוא לא הרחבה של האיסור הקיים. כיוון שאם הוא היה הרחבה של האיסור הקיים, אז כמו שאמרתי קודם, זה היה בא למעט מעונש ולא לרבות את האיסור. הרי זה איסור מחודש, זה בא לרבות את האיסור, ממילא יהיה גם עונש. ואז יוצא מפה א' שבתוספות לומד שהאיסור נלמד מכל חלב, ב' שאם האיסור נלמד מכל חלב זה איסור מחודש, ג' זה הכי מחודש פה, זה שאם האיסור הוא איסור מחודש שנלמד מכל חלב, אז גם לוקים עליו. לא כמו תפיסת כל הראשונים, ואין מלכות על חצי שיעור. אומר תוספות, יש מלכות על חצי שיעור. אז ממה זה, במה זה שונה מהשיעור השלם? בקרת. על שיעור שלם יש גם קרת, בחלב, ביום כיפור, יש גם קרת. על חצי שיעור יש איסור דאורייתא, יש מלכות, אבל אין קרת. ישאלו למה אין קרת? לא בגלל שהקרת התמעט, אלא כי הקרת לא התרבה. יש פה איסור מחודש. על האיסור הזה, כמו כל לב, כמובן לוקים. אבל קרת, מאיפה להמציא שיהיה עליו? זה לא איסור חלב, או איסור יום כיפור. זה איסור אחר. זה איסור שרצי שיעור. בשביל שיהיה עליו קרת, צריך פסוק שמחדש את הקרת. אין פסוק שמחדש את הקרת, אז לא יהיה קרת. מלכות יהיו, כי למלכות לא צריך פסוק שמחדש אותם. ברגע שיש איסור, יש מלכות. ככה נדמה לי כוונת התוספות. ואם זה כך, אז באמת בתוספות ישנים כאן יוצא עוד מקור, היינו גם ברמב"ן בתורת האדם, אבל פה יוצא עוד מקור שמבין שאיסור חצי שיעור הוא איסור עצמאי, החידוש הכי גדול זה שגם לוקים עליו. זה נפקא מינה גדולה מאוד. אוקיי, נצא לכמה דקות הפסקה, עוד 5 דקות נחזור, תתרעננו קצת, שיתפו פנים. אוקיי? בואו נחזור. נמשיך. בתוספות ישנים שקראתי, אז הסברתי שהוא מבין כנראה שמדובר באיסור מחודש, ולכן גם לוקים עליו, קראת אין עליו, כי לא התחדש קראת על האיסור הזה. בהמשך, בסוף הקטע שהבאתי, הוא מדייק משהו מלשון הברייתא. זה לא לגמרי ברור, כן, דאחי משמע, לאחי משמע דמיירה יקרא דקול חלב מדקי אמר, אין לי אלא קול שישנו בעונש, ישנו בעזר. מה הדיוק מלשון הברייתא? למה לשון הברייתא היא תימוכין לטענה שתוספות טוען? האמת שהברייתא הזאת כשלעצמה לא לגמרי ברורה. מה זאת אומרת, אין לי אלא קול שישנו בעונש, ישנו בעזרה, וצריך את כל חלב כדי לרבות, שיש מצבים שבהם יש עזרה ואין עונש, לאו שאין בו מעשה, יש עזרה ואין עונש. לאו הניתק לעשה, יש עזרה ואין עונש. יש הרבה דברים שיש עליהם עזרה ואין עונש. אז למה צריך את הריבוי של כל חלב כדי ללמד אותי שיכול להיות משהו שיש בו עזרה ואין בו עונש? על פניו אני הייתי אומר שמדובר דווקא על איסור חלב. זה לא שאלה כללית, האם יכול להיות מצב של משהו שיש עליו עזרה ואין עליו עונש. ברור שיש דברים כאלה בהלכה. אגב, זה בניגוד למערכות משפט רגילות. מערכות משפט רגילות אין עבירה פלילית בלי עונש. זאת אומרת, אם אין עונש, זאת לא עבירה פלילית. בהלכה זה לא ככה. זאת אומרת, החשבון כנראה ייסגר למעלה, לא משנה, אבל לפחות בבית דין אין עונש. התוספות, הברייתא אומרת, אבל לגבי איסור חלב עצמו, שם הרי התורה מגדירה שמי שעובר על האיסור הזה הוא בעונש, כעת במקרה הוא, אוקיי? עכשיו כאן, האם אנחנו מוצאים איסור חלב שיש עליו עזרה ואין עליו עונש? זה השאלה של הגמרא, לא האם אנחנו מוצאים בהלכה באופן כללי איסור שיש עליו עזרה ואין עליו עונש, ברור שאנחנו מוצאים, יש הרבה כאלה, אלא באיסור חלב, לא הגיוני, כי אם כבר יש לך את האיסור, אז עברת על הלב, אז למה שלא תקבל גם את העונש? הרי התורה מגדירה על מי שעובר את הלב הזה, מגיע לו את העונש הזה והזה. נו, אז איך יכול להיות מצב שתהיה עזרה ואין עונש? אומרת הגמרא, כל חלב. מה זה בא להגיד? אפשר להבין את זה בשתי צורות, אבל יכול להיות שתוספות, אם אני ממשיך את מה שדייקתי בו בהתחלה, יכול להיות שתוספות אמר, זה גוף מה שעונים. נכון, כל חלב זה איסור מחודש. זה לא איסור חלב הרגיל. איסור חלב הרגיל, אם עברת את האיסור, יש על זה קראת. התורה אומרת שמי שעובר על איסור חלב עבר קראת. אז תחליט, עברת את איסור חלב בחצי שיעור. על זה התורה מטילה קראת. אז אם כל חלב בא לרבות, שגם חצי שיעור עברת על איסור חלב, אז מאיפה יוצא שאין על זה קראת? אם עברת על הלב, אז גם יש קראת. לכן, זה שואל את הגמרא, ולכן בעצם הברייתא בעצמה מעלה את אותה שאלה שאני שאלתי קודם, על התפיסה שרואה בחצי שיעור הרחבה של המקור, של האיסור המקורי. אם זאת הרחבה של האיסור המקורי, אז לא ברור למה לא מקבלים עונש. את אותו עונש של האיסור המקורי. על כורחנו, אומר תוספות, שזה איסור מחודש שנלמד מכל חלב ולא מסברת חזי להצטרופה. כי מסמרת חזיר להצטרופי, היינו לומדים שיש בזה את איכות איסור חזיר, וזה איסור חזיר. אבל מכל חלב, כמו שראינו בתחילת דברי התוספות, הרי יוצא שזה איסור עצמאי. אם זה איסור עצמאי, אז אין שאלה למה אתה לא חייב קראת. אתה לא חייב כרת, כי לא התחדש כרת על האיסור הזה. באיסורים סתם שיש עליהם עזרה ואין עליהם עונש, ודאי שיש בהלכה. כל השאלה הייתה רק על, רק על איסור חלב. האם יכול להיות שאתה תעבור עליו ולא תקבל עונש? זה לא יכול להיות. בנה הגמרא נכון, זה באמת לא יכול להיות, אלא פה יש איסור מחודש מכל חלב. אם אני קורא את זה כך, אז זה גם מיישב את הקושיה של הברייתא, איך מצאנו עזרה בלי עונש, הרי מצאנו בכל מקום, ברור שהיא שואלת את זה ספציפית על חלב, לא כללית בהלכה. ואז אם ככה אני שואל את עצמי, אוקיי, ומה עונים על השאלה הזאת? מה שעונים זה אתה צודק, באמת במקום שאתה עובר על איסור חלב, גם יהיה איסור קראת. אבל איסור חצי שיעור הוא לא איסור חלב, הוא איסור חצי שיעור, איסור עצמאי, שנלמד מהפסוק כל חלב, ועליו גם לוקים. לוקים למה? כי זה לב, אבל לא קראת, למה? לא כי זה יתמעט מקראת. כי לא התחדש על האיסור החדש הזה, קראת. אז נדמה לי שכך נכון לקרוא את, את הקטע הזה בתוספות ישנים. מה קורה באיסורים שיש עליהם רק מלכות ואין עליהם קראת? לכאורה שם אין שום משמעות לדין חצי שיעור. כי הרי לשיטת התוספות ישנים, שגם על חצי שיעור לוקים, כל ההבדל בין חצי שיעור לשיעור זה רק לעניין הקראת, אבל לוקים גם על חצי שיעור, כי זה איסור מחודש. אז אם זה ככה, אז מה קורה באיסורים שאין עליהם קראת? אז חצי שיעור לוקים, וגם שיעור שלם לוקים, ורק לוקים, אין עוד משהו. אז אין הבדל בין שיעור שלם לבין חצי שיעור. נגיד הרמב"ן שאומר שזה איסור קל יותר, לא בטוח שזה נכון. כי בסך הכל זה אותו איסור, על זה לוקים ועל זה לוקים. אני חושב שזה לא נכון. כי בדיוק זה מה שאומר לנו התוספות ישנים פה, גם אם לוקים על החצי שיעור ועל השיעור השלם, החצי שיעור הוא איסור קל יותר. למה? כי זה איסור אחר, איסור מחודש, זה לא איסור חלב או איסור חזיר או מה. כשאתה אוכל חצי זית חזיר, עברת על איסור חצי שיעור, לא על איסור חזיר. איסור חצי שיעור הוא קל יותר. אולי. וגם אם לוקים עליו, יש מקום לראות בו איסור חצי שיעור ולא איסור של שיעור שלם. כי האיסור של חצי שיעור הוא לא איסור חזיר, הוא איסור אחר. את הנפקמין הראינו בשיעור הקודם, למשל במי שאוכל חצי שיעור בשר בחלב שלא כדרך הנעתן. אז אם זה הרחבה של איסור בשר בחלב, אז אתה עובר את האיסור גם אם אכלת שלא כדרך אכילתן. אבל אם זה איסור מחודש, באיסור המחודש הזה לא יתחדש שעוברים גם אם נוכלים ולא כדרך הנעתן. זה יתחדש באיסור בשר בחלב, לא באיסור חצי שיעור. אז לכן זה לא שדין חצי שיעור נמצא מיותר לגבי דברים שאין בהם קראת, הוא לא מיותר, הוא מחדש שאתה עובר על איסור אחר שגם עליו לוקים, אבל זה לא האיסור המקורי, ויש לזה כל מיני השלכות, נגיד אם זה יהיה באיסורי שבת, אם תעבור על חצי שיעור, יכול להיות שזה בכלל אתה לא תהיה, הרי מי שעובר על איסורי שבת הוא מומר לכל התורה כולה. מה קורה אם אני יוצאתי חצי גרוגרת בשבת? למען דמר שיש חצי שיעור גם ביסורי שבת, ראינו שיש רשי כזה, עוד ראשונים. אז מה יהיה לו? הוא לא יהיה מומר לכל התורה כולה. כי הוא עבר על איסור חצי שיעור, לא איסור מלאכה בשבת. זה איסור אחר. רק איסור מלאכה בשבת הופך אותך למומר לכל התורה, וכן הלאה, כמו אכילה שלו כדרך הנעתן בבשר וחלב. אוקיי, עכשיו בהמשך, תוספות ישנים דוחה את זה, או מקשה על זה, דוחה את זה, על החולק על זה, תלוי אם זה אותו בעל תוספות. וקשה, דאבל אלה מימר לרבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון, ולריש לקיש כרבנן, ועוד רבי יוחנן גופי, כאמר בגמרא פרק שלושה מינים, ופרק אלו עוברים, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור, חוץ מאיסורי נזיר. כן, אם אתה אוכל חצי זית חזיר וחצי זית בשר כשר. זה בדיוק נפקמין על ענייננו דרך אגב. אם אכלת חצי זית חזיר וחצי זית בשר כשר, אז מבחינת, האם הייתה פה אכילה? הייתה פה אכילה. כי אכלת כזית. כדי אכילת פרס, כן? אכלת הכל. האם אכלת חזיר? אכלת חזיר, כי הרי חצי זית גם הוא חזיר. אז בעצם אתה צריך ללקוט. אבל הגמרא שם אומרת לו, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור, חוץ מאיסורי נזיר. היתר לא מצטרף לאיסור, אתה צריך לאכול כזית חזיר. האכילה מוגדרת על החזיר, פעולת אכילה שגם נאכל בחזיר זה לא מספיק, צריך שתהיה פעולת אכילה על חזיר, אוקיי? שואל את תוספות, והיא חצי שיעור לה, כי צירוף למה לי? הרי אם לפי רבי יוחנן לוקים גם על חצי שיעור, אז מה יש לו דון, האם מצטרף היתר לאיסור? לא מצטרף, תלקה על החצי שיעור של האיסור, גם אם החצי שיעור של היתר לא מצטרף. לכן ברור, אומר התוספות, שלא לוקים על חצי שיעור. ואומר רביד עליו קושייה ידקולו כרבנן סבירה לי, לא משנה זה כניסה לסוגיה שם, אלא על כוח החכה לעניין איסור הדקרה דקול חלב לא מיירי, אלא באיסור באלמה. הוא דוחה את הדעה הראשונה בתוספות, הוא אומר לו זה רק איסור ואין על זה עונש. ובסוף פרק גיד אנשי בחולין, באי רבי יוחנן שיעור שלם למלכות, דאמרין הנתם עבר מן החי שחילקו מבחוץ פטור, מבפנים בתוך פיו רבי יוחנן אמר חייב, הרי נהנה גרונו בכזית, מה רואים? שלפי רבי יוחנן בשביל ללקוט צריך כזית, על חצי שיעור לא לוקים. אז שתי אלה זה קושיות על הדעה הראשונה שהובאה בתוספות שלוקים גם על איסור חצי שיעור. אז תוספות ישנים בעצם דוחה את, את התפיסה הראשונה שהוא הציג. עוד פעם, אני לא יודע אם זו תפיסה שנשארה או זאת אבא אמינה שהוא דחה אותה או שיש שיטה כזאת רק הוא חולק עליו, לא יודע. בכל מקרה אני חושב שזה לא בהכרח נדחה, אפשר היה להגיד. וכל הדברים האלה, כל הגמרות האלה דנות בשאלה, האם אני אלקה על איסור חזיר? השיטה הראשונה של תוספות תגיד, נכון, גם על חצי שיעור אני לוקה, אבל אני לוקה לא על איסור חזיר או על איסור חלב, אלא אני לוקה על איסור חצי שיעור. הדיון פה הוא בשאלה, האם זה מצטרף לעניין האיסורים שיש בהם שיעור? עניין האיסורים שאין בהם שיעור, אז ברור, לא צריך צירופים, אז על זה לא מדובר. לכן אני חושב שאפשר ליישב את זה גם, גם באופן הזה. יותר מזה, התוספות ישנים בסוף מביא עוד סיוע לשיטה הראשונה. אומר, מי הוא קשה לערב רבי אלחנן? דמה ישנה, דאחה לא יליף מכל חלב, אלא איסור הזרה באלמה ולא מלכות, כן, כי זה הרי מסקנת התוספות ישנים. ואילו בפסחים בפרק אלו עוברים, יליף מכל מחמצת לא תאכלו, דגן גמור על ידי תערובות ונוקשה בעיני, בלב. זה לב גמור, כנראה שגם לוקים. למה ישנה כל מחמצת לא תאכלו, מכל חלב לא תאכלו. ויש לחלק בדרשות. אומר התוספות, הרי כל חלב, מה זה שונה מזה? אם פה זה מתרבה ללב גמור שגם לוקים, אז גם פה זה מתרבה ללב גמור שלוקים. אני חושב אבל שיכול להיות, מה זה יש לחלק בדרשות? הוא לא מסביר אבל מה ההבדל בדרשות. יש אני חושב שלפי השיטה, לפי השיטה הראשונה בתוספות, אז באמת גם על חצי שיעור לוקים, אז באמת לא צריך לחלק בדרשות, לוקים גם פה וגם שם. אבל תשימו לב שהסברתי שלוקים, אבל לוקים על איסור אחר, איסור חצי שיעור, לא על האיסור המקורי. אוקיי? ויכול להיות שזה ההבדל בדרשות, גם בשיטת התוספות השנים עצמו. כשאנחנו אומרים כל חלב, אם אנחנו לומדים שזה איסור עצמאי, אז באיסור עצמאי גם לוקים. אם אנחנו לומדים שזה רק הרחבה של האיסור הקיים, אז בעצם הכל חלב בא למעט, לא בא לרבות. הוא בא למעט את המצב של חצי שיעור ממלכות. אז כאן ברור שלא לוקים. אז בקיצור, השאלה אם הדרשה באה למעט או באה לרבות. וזה ההבדל שאולי תוספות מדבר עליו ויש לחלק בדרשות. אבל לפי השיטה הראשונה בתוספות כמובן לא צריך לחלק ולא כלום. גם בכל חלב וגם בחמץ, ושניהם באמת גם לוקים על חצי שיעור. אמנם כנראה בגלל שזה איסור עצמאי ולא שלוקים על האיסור המקורי. יש ברמב״ם, הזכרתי את הרמב״ם בשורש השני, שהרמב״ם אומר שאיסור שנלמד מריבוי או מדרשה, הוא לא איסור דאורייתא. אז פה בכל חלב זה נלמד מריבוי, אז הסברתי שנכון שזה נלמד מריבוי, אבל אם זה מרבה את האיסור המקורי, אז אני יכול להגיד שזה גם דאורייתא. אם זה בא לחדש איסור חדש, אז יותר קשה להגיד שזה דאורייתא. אז ברמב"ם משתמע לא כמו שראינו בתחילת התוספות השנים, אלא שהכל חלף באמת מרבה את האיסור המקורי, ולא מחדש איסור מחודש. עוד הערה, לפי רס"ג, אין בכלל לאו על אכילה ושתייה ביום כיפור. יש חובה להתענות, אין לאו על אכילה ושתייה. אז על מה הקראת? על פניו נראה שלפי רס"ג, הקראת הוא על עשה. על העשה של עינוי, כמו שמצאנו בקראת במילה, יש קראת על העשה של עינוי ביום כיפור. זה קראת על עשה, לא קראת על לאו. עכשיו, לפי זה, אז אין בכלל מקום לדון על מלכות, כי הרי אין פה לאו, יש פה רק קראת. אז אין פה בכלל שאלה של, ביום כיפור אין פה בכלל שאלה של מלכות, יש רק שאלה של קראת. אז לא שייך להגיד שלוקים, מה שתוספות אומר בהתחלה, שלוקים על חצי שיעור, זה לגבי יום כיפור, לפי הרס"ג לפחות לא רלוונטי, כי אין מלכות. אבל זה לא לגמרי בטוח. למה? כי זה אני אגיד בקצרה, כי זה לא באמת נוגע ישירות אלינו. זה מזמן חשדתי, ולא בדקתי את זה עדיין עד הסוף, אני מעלה כאן אפשרות. יכול להיות, הרי כתוב שחייבי קריטות שלקו נפטרו מידי קריטתן. ואת אם אתה לוקה, אז אתה פטור מהקראת. מתי תקבל קראת בשמיים? אם לא לקית פה בבית דין. אוקיי? מה קורה בקראת שניתן על עשה? על מילה ולפי רס"ג אולי גם על יום כיפור. גם שם אני נותן מלכות, אין מלכות, אין לאו. אז שם אין מנוס, אני חייב קראת. אין לי דרך להיפטר מהקראת על ידי מלכות, אתם יודעים שב... במאה ה-16 היה פולמוס בצפת, פולמוס השמיכה. חכמים שם רצו, מארי ברב ותלמידיו, רצו לחדש את השמיכה. המטרה העיקרית שלהם הייתה כדי לפתור את האנוסים בספרד, בגירוש ספרד, לפתור אותם מהקראת על העבודה זרה. אז לכן הם רצו להלקות אותם בבית דין, אבל בשביל זה צריך בית דין סמוכים, כי בלי זה אין מלכות. זאת אומרת שבעצם המלכות פותרות אותך מהקראת. מה יקרה עם קראת של הסים? האם יש דרך להיפטר ממנו? אני חושד שכן. אני חושד שיהיה מלכות על העשה. זה לא מלכות שהן עונש על האיסור, זה מלכות שהן תחליף לקראת. מלכות שמטרתן לפתור אותך מהקראת, לא מלכות שהן עונש על האיסור. ואז יכול להיות שיש מלכות גם ביום כיפור למרות שאין לאו. אבל זה לא מלכות על הלאו, זה מלכות שבאות לפתור מקראת. עכשיו, כמובן שבחצי שיעור שאין קראת, אז גם לא תהיינה מלכות, כי אם אין לאו ואין קראת להיפטר ממנו, אז אין שום דרך להלכות אותך, אין שום פעילה להלכות אותך. אבל ברמה העקרונית, בשיעור שלם, יכול להיות באמת שיהיה מלכות גם בזה. ובאמת, הגמרא בקריטות, במכות, סליחה, מראה במכות בדף י' ג', קו ג' שלה. מראה ביוחנן, חלוקים עליו חבריו, על רבן חנניה בן גמליאל. אמר רב עדה ברב, אמרי ברב, תנינן אין בין שבת ליום הכיפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם, וזה זדונו בקראת. ואם איתה, אידי ואידי בידי אדם הוא. יש עליהם מלכות. גם בשבת וגם ביום כיפור יש מלכות. ביום כיפור אין חיוב מיטה. אז העונש הוא קראת, אז העונש בידי שמיים. אז זה ההבדל בין שבת ליום כיפור, שבשבת בזדון נענש עונשי בית דין בסקילה, וביום כיפור בזדון נענש רק בשמיים. עכשיו, אם יש מלכות על יום כיפור, אז אידי ואידי בידי אדם. כך שואלת הגמרא על רבן חנניה בן גמליאל, שאומר שחייבי כריתות לוקים. אמר רב נחמן, אומר, המני רבי יצחקי דאמר מלכות בחייבי כריתות ליקה. נתניה רבי יצחק אומר חייבי קריטות בכלל היו, ולמה יצאת קראת לאחותו לדונו בקראת ולא במלכות. זה הכל על הלאווים. במקום שיש לאו שהתחדש שיש בו קראת, אז לא יתחדש לגביו המלכות, הקראת מחליף את המלכות. המלכות ניתנות על לאווים שאין בהם קראת. לאווים שיש בהם קראת, הקראת מוציא מהמלכות. אבל אשי אמר אפילו תימא רבנן, זה עיקר זדונו בידי אדם, זה עיקר זדונו בידי שמיים. זאת אומרת, יש הבדל בין יום כיפור לשבת, אפילו אם לוקים. למה? כי זה עיקר זדונו בידי אדם, וזה עיקר זדונו בידי שמיים. מה הכוונה? הרי קודם כל רואים שביום כיפור לוקים, שזה לכאורה סותר את מה שאומר רס"ג, הרי אין לאו בכלל. זה, אם אני מצרף את רס"ג לגמרא פה, זה ראיה לחידוש שאני רציתי להגיד קודם. שכאשר יש חיוב קראת, אז יכול להיות שלוקים גם בלי לאו, כדי לפתור אותך מקראת. ולכן ביום כיפור יש מלכות, בגלל שאתה בא להיפטר מקראת. ואולי זה גוף המחלוקת בין האמוראים פה, שרב אשי אומר, זה עיקר סדומה בידי אדם, וזה עיקר סדומה בידי שמיים, מה הוא אומר? יש באמת מלכות גם ביום כיפור, אבל בכל זאת זה נחשב שיש הבדל, למה יש הבדל? אז זה משנה אם זה מלכות או מיטה, מה זה עיקר סדומה? לשיטתי זה עיקר סדומה, הכוונה, כי גם המלכות ביום כיפור זה לא עונש בית דין. זה אמצעי להיפטר מהכרת, זאת אומרת, העונש היסודי ביום כיפור, זה עונש בידי שמיים, זה הכרת. המלכות זה רק כדי להיפטר מהכרת. אז לכן באמת עיקר הזדונו ביום כיפור הוא בידי שמיים, לא בידי אדם. תכלס לענייננו, זה בעצם מחזיר אותנו לשאלה, האם חצי שיעור ביום כיפור, חייב מלכות או לא חייב מלכות. אני טוען שביום כיפור, הוא לא יהיה חייב מלכות לפי רס"ג, הוא לא יהיה חייב מלכות כי אין לאו, ביום כיפור אפילו על שיעור, ובחצי שיעור הוא לא יהיה חייב מלכות בגלל שאין קראת. בשיעור שלם אתה תהיה חייב מלכות כדי להיפטר מהקראת, אבל בחצי שיעור שאין קראת, ממילא גם מלכות לא תהיינה. אוקיי? זה השלכה של הפיסה הזאת שהמלכות באות להיפטר מה... לפתור אותו מהקראת ולא להעניש אותו על הלב. אוקיי, אז זה ראינו קצת בראשונים את היחס בין המקורות של כל חלב וחזי להצטרופה, והשאלה אם זה איסור עצמאי או הרחבה של האיסור הקיים, אם זה מיעוט או ריבוי, הכל חלב. מה האפשרות לראות בזה איסור עצמאי, עולה גם באופן נוסף. הנחנו עד עכשיו שהיסוד של סברת חזי להצטרופי, זה שבכל חלק מהאיסור קיימת האיכות של האיסור המלא. חסרה הכמות, אבל האיכות של האיסור המלא נמצאת. אבל יש אחרונים שהסבירו שהיסוד של חצי שיעור, הוא בגלל שזה חזי להצטרופי לשיעור שלם. זה לא סימן, זה לא... שכיוון שחזי להצטרופה זה אינדיקציה לזה שבכל חצי יש את איכות האיסור. לא, אלא בגלל שאתה יכול להגיע לאכול איסור שלם, אז אסרו עליך גם חצי שיעור. לכאורה, יש אחרונים שמנסחים את זה כך, לכאורה מדובר פה באיסור סייג. כן, אוסרים עליך חצי שיעור, כי חוששים שאתה תעבור על שיעור שלם. אבל תשימו לב, שחצי שיעור, הרי לפי רבי יוחנן וכך פוסקים להלכה, הוא איסור דאורייתא. בדרך כלל סייגים הם איסורי דרבנן. כמה וכמה אחרונים מדברים על זה שזה עניין מהותי, זה לא עניין מקרי. כל סייג במהותו הוא דרבנני, התורה לא עוסקת בסייגים, אין סייג מדאורייתא. לספר אטוון דאורייתא שרבי יוסף אנגל מקדיש לזה סימן, הוא דן בעניין הזה, הוא מביא שני חריגים, הוא מביא כמה חריגים, בעיקר ייחוד ובל יראה. ייחוד זה סייג להריות, ובל יראה זה סייג לאכילת חמץ, וגם זה רק לשיטה אחת בראשונים. אבל התפיסה הפשוטה שלו שם, כמו שהוא מראה, זה שאין סייג בדאורייתא. איסורי דאורייתא הם לא סייג. התפקיד לשים סייגים הוא תפקיד של חכמים. התורה אומרת מה אסור באמת, התורה אומרת לי את האמת, ומה באמת יש איסור. חכמים תפקידם לשים סייגים, כי מה זה סייג? סייג זה באמת איסור לא אמיתי, זה כמו מדרום חלקלק. אני אוסר עליך עוף בחלב, שמא תבוא לעבור על בשר בחלב. אז עוף בחלב מצד עצמו הוא לא מעשה בעייתי. אני רק חושש שאתה תגיע לעשות מעשה אחר שהוא בעייתי. אז אני אוסר עליך מעשה מותר, מחשש שאתה תעשה מעשה אסור. התורה לא עוסקת בזה, התורה אומרת מה באמת אסור. חכמים תפקידם לגדור גדר ולאסור עליך דברים מותרים. אז אם אני מבין שחצי שיעור אסור משום סייג, זה קצת קשה להגיד בדעת רבי יוחנן, שחצי שיעור הוא איסור דאורייתא. טוב, אבל יש כאלה שרוצים לומר את זה, ואז יוצא שגם גם החצי שיעור הוא אחד הסייגים לכלל הזה, שאין סייג, אחד החריגים לכלל הזה שאין סייגים בדאורייתא. הנה, חצי שיעור זה סייג דאורייתא. מה נפקא מינה של התפיסה שחצי שיעור משום סייג? למשל, במקום שבו אין אפשרות להגיע להשלמת האיסור בשיעור שלם. לדוגמה, האחרונים מדברים על מי שאכל חצי שיעור ברגעים האחרונים של יום כיפור. הוא גמר לאכול את החצי שיעור ממש כשיצא הצום. אז אין לו איך להשלים את זה לשיעור שלם, הרי אם הוא יוכן מכאן והלאה, הוא לא עובר את האיסור. אין איך להשלים את זה לאיסור שלם.
הסייג הוא לא רק שמה הוא ישלים את זה לאיסור שלם, אלא שמה הוא יאכל את זה בהזדמנויות אחרות.
אוקיי, אז אני אגיע עוד רגע להערה הזאת, אבל כמה האחרונים טוענים שזאת הנפקמינה לאיסור סייג. הם בעצם אומרים שאיסור סייג זה במקום שיש חשש שתגיע לאכול את השיעור השלם, אבל בסוף יום כיפור, למשל לא. האמת שכמובן אפשר לדחות את זה, כמו שבנימין אמר בצדק, הסייג יכול להיות שאם אתה תרשה לעצמך לאכול חצי שיעור עכשיו, ביום כיפור הבא אתה תאכל שיעור שלם, או לחילופין אנשים אחרים יאכלו שיעור שלם, כי הם רואים שאנשים אוכלים ביום כיפור. אז הסייג לא חייב להיות דווקא שאתה עצמך תשלים את הפעולה האסורה לשיעור שלם. אם כי יכול להיות שאולי זה ההבדל בין סייג לגזרה. גזרה זה שמה יקרה משהו אחר. סייג יכול להיות שזה ההבדל, שסייג זה משהו שבא לעצור אותך. סייג זה גדר, כן? גדר שבא לעצור אותך שאל תלך הלאה. זה הפירוש המילולי של סייג. בא לעצור אותך שלא תלך הלאה. אז יכול להיות שבאמת הם מתכוונים למושג סייג ולא למושג גזרה. ואז יכול להיות שזאת באמת נפקמין האפשרית של יום, מי שאכל בסוף יום כיפור. אבל יש כמה מהמפרשים שבאמת מביאים את הנפקמין הזאת עצמה, וכשמדייקים, למעשה כולם, כל מי שאני ראיתי, אם מדייקים בלשונם רואים שהם לא מתכוונים לסייג. זה לא נכון, זה טעות של האחרונים האלה. המקורות הראשוניים זה מאירי, שהגסריה, אבני מילואים, גם האחרונים הקדומים יותר, האחרונים היסודיים יותר, לא האחרונים בני זמננו, שמביאים את הנפקמינה הזאת, אם תדייקו בלשונם אתם תראו, הם לא מדברים על סייג. בואו נראה כמה דוגמאות. יש את המאירי, אצלנו בסוגיה, רק חלק ממנו, המאירי מדבר על מה שדנים בסוגיה בתחילת הפרק. מדובר על להישבה על איסור חצי שיעור, האם שבועה חלה או לא. אם אני נשבע שלא אוכל חזיר, כזית חזיר, השבועה לא חלה, כי אין איסור חלה לאיסור, כן, או אין שבועה חלה לשבועה. זה כבר מושבע ועומד מהר סיני. מה קורה אם אני נשבע לא לאכול חצי שיעור? אז זה מחלוקת בראשונים ובאחרונים, והגמרא עצמה פה דנה, אולי עוד נגיע לזה בהמשך. אבל כרגע, הגמרא מביאה את זה בתור נפקמינה בין רבי יוחנן לריש לקיש, שלפי רבי יוחנן השבועה לא תחול, כי יש איסור דאורייתא, ולפי ריש לקיש השבועה תחול, כי אין איסור. אחרי זה ריש לקיש שונה, זה איסור דרבנן, והשאלה אם שבועה חלה על איסור דרבנן, עוד דיון באחרונים. בכל אופן, המאירי פה אומר ככה, חצי שיעור אסור מן התורה, חצי שיעור אסור מן התורה, אלא שאין בו מלכות. לאחר שהוא אסור מן התורה, אם נשבע שלא יאכל חצי זית חלב, יראה מסוגיה זו שאין שבועה חלה עליו, שהרי מושבע ועומדו, אף על פי שאין בה מלכות. ומכל מקום אנו פסקנו בשבועות כף א', שהשבועה חלה עליו. הוא טוען שהשבועה כן חלה על חצי שיעור. ופירשנו הטעם, שאף רבי יוחנן לא אמרה שהוא מן התורה, אלא כיוון דחזי להצטרופה, והרי זה התחלת אכילת איסור. אבל כשנשבע על חצי שיעור, הרי הוא מגלה דעתו שאינו מכוון לצירוף, ואף רבי יוחנן מודה שהוא מדברי סופרים. האם לדעתכם הוא מדבר על סייג? הוא אומר שבעצם חצי שיעור אסור מן התורה במקום שבו הוא יכול להצטרף לעוד חצי. אבל אם מישהו נשבע לא לאכול חצי שיעור, אז זה לא נאסר בישר חוששים שהוא אכל שיעור שלם, האיסור הוא לא לאכול חצי שיעור. אז הוא לא מתכוון בכלל לצירוף. אז שם אומר רבי יוחנן, גם לפי רבי יוחנן, לא יהיה איסור חצי שיעור דאורייתא. למה? כי שם זה לא יכול להצטרף לשיעור שלם. או במילים אחרות, איסור חצי שיעור עצמו, שם יהיה דרבנן, ממילא שבועה תחול עליו. למה? כי פה, כשהוא נשבע לא לאכול חצי שיעור, והוא יאכל את החצי שיעור, אין לנו פה איזשהו חשש שהוא אוכל שיעור שלם, כי הוא עובר את האיסור ברגע שהוא אוכל את החצי שיעור. לכן בחצי שיעור, אין פה איסור חצי שיעור. אבל זה לא סייג. אני חושב שבלשון שלו רואים, הוא אומר, והרי זה התחלת אכילת איסור. זה הניסוח שלו. מה הוא מתכוון לומר? הוא אומר, לא, כשאתה אוכל כזית איסור, אז בהתחלה הרי אכלת את השליש הראשון של הזית. נכון? אחרי שגמרת את הזית, התגלה למפרע שכבר בשליש הראשון שאותו אכלת, אכלת איסור. לכן יש איסור, חצי שיעור. אבל במקום שבו אתה לא יכול להשלים את אכילת השיעור השלם, אז לא מתגלה למפרע שבחלק הראשון היה איסור. לכן שם אין איסור, זה לא בעיית סייג, להפך. אם כבר אני מבין במאירי משהו, אני מבין בו משהו שהוא מאוד דומה לסברת חזי להצטרופה. הוא בעצם אומר שכיוון שאתה בעצם עושה מעשה אכילה שלם, אז ברור שגם התחלת מעשה האכילה היא כבר איסור. כי עובדה שאחרי שאתה תמשיך, ייווצר פה איסור שלם. רק בהבדל ממה שאמרתי קודם בשם האחרונים, שיטת, מה שקראתי קודם, שיטת האינדיקציה, שהצטרפות היא אינדיקציה זה שבכל חצי יש את איכות האיסור, פה הוא מדבר על הפעולה, לא על החפצה. הם דיברו על החפצה. אם כזית, אם שליש זית, ועוד שליש זית, ועוד שליש זית, זה איסור שלם, אז בכל שליש זית יש את איכות האיסור. הוא מדבר על פעולת האכילה. התחלת הפעולה היא פעולת איסור, כי עובדה שאם תמשיך אותה, זאת תהיה פעולת איסור לגמרי. לא על החפצה, אלא על הפעולה. אבל הסברה שלו היא אותה סברה, שהמעשה השלם הוא אינדיקציה לזה שהחלק גם בו יש את האיסור. זה לא שיטת הסייג. ולכן הוא אומר שזה הכל רק במקום שאכילת החצי באמת יכולה להיות מושלמת לאכילת שיעור שלם. אבל אם מדובר באכילת חצי, חצי שיעור שלא אמור או לא יכול אפילו להיות מושלם לשיעור שלם, או שלא חוששים, אתה תשלים אותו לשיעור שלם, במקרה הזה אין לי את האינדיקציה שאכילת החצי היא פעולת אכילת איסור. ולכן שם באמת לא יהיה איסור חצי שיעור דאורייתא. תראו, סגנון מאוד מאוד דומה בשגתריה, סוף סימן פ' א', עוד פעם סימנתי פה בהדגשה את הקטע הרלוונטי, מה שאין כן בכל האיסורים משום דאמרינן נתם דעד חצי שיעור אסור מן התורה, אני קורא את השורות המודגשות בקו, כי משום דחזי להצטרוף איסור הכאכיל, והיינו תמה לא שייך אלא באיסורי אכילה, דקיים על אני מוכל כזית בכדי שיעור אכילת פרס מצטרף, וחייב עליו, הרי שאם אכל עכשיו כלשהו, כשיחזור ויוכל בכדי אכילת פרס, עד שישלים אמו לשיעור כזית, נמצא היי כלשהו שאכל כבר, באיסור האכל למפרע, והאי הוא מצטרף, הוא משלים לשיעור אכילה, ממש כמו לשונו של המאירי. ושימו לב, גם זה לא סייג. ומה שמעניין פה, זה שהנפקמינה שהשגסריה מביא, זה מה קורה כשהוא אוכל בסוף היום כיפור. הנפקמינה שהבאתי קודם, שכולם מביאים את זה כנפקמינה לתפיסה של הסייגים. אז השגסריה והמאירי מסכימים שזאת תהיה נפקמינה, אבל הם טוענים שלא יהיה פה איסור חצי שיעור, לא בגלל שהתפיסה היא תפיסה של סייג, אלא בגלל שאתה לא תוכל להשלים את הפעולה, ולגלות לנו אחורה למפרע, שכבר אכילת החלק ההתחלתי, היה בה אכילת איסור. אולי עוד, תרשו לי עוד שתי דקות. מה יקרה אם אתה אוכל את החצי שיעור קצת לפני סוף יום כיפור? יש לך עוד זמן להשלים את החצי שיעור, אבל לא השלמת אותו. זה יהיה איסור דאורייתא של חצי שיעור. לא חושב שהשגסריה מתכוון לומר שאתה צריך גם להשלים את זה, ורק כשתשלים זה יגלה למפרע שהחצי הראשון היה גם איסור. אז זה חסר משמעות, כי ברגע שהשלמת כבר עברת את האיסור השלם. קשה להגיד שאתה תעבור שני איסורים באותה פעולה. מתכוון לומר שאם יש לך אפשרות להשלים את החצי השני, אז החצי הראשון הוא בעצם איסור. אם אתה אוכל בצמוד למוצאי יום כיפור, אין לך אפשרות להשלים, לא בגלל שאתה לא משלים בפועל. מה שקובע זה האפשרות להשלים. גם בשוט, באבני מילואים, הוא אומר, עוד אפשר לומר, דכיוון דחצי שיעור אינו אסור, אלא משום דחזי להצטרוף עם עוד חצי שיעור אחר, וכזית שלם, אם כן, זה שנשבע שלא יאכל כיכר זה ואכלו, ולא נשאר ממנו רק חצי זית, תו, לית להצטרוף לאותו חצי שיעור, כי מאותו כיכר לא נשאר כבר כלום, נשאר רק חצי זית, אז לא תוכל להשלים את השיעור עם עוד חצי זית מהכיכר הזו, כי נשבעת רק על הכיכר הזו. ואז הוא אומר, בעצם במצב כזה, אין פה את סברת חזי להצטרופה. האם הוא מתכוון לסייג? לא נראה, הוא אומר, דחזי להצטרופה, הוא לא מדבר על זה שאין חשש שהוא יאכל, אלא שאין מציאות שהוא אוכל. הוא אומר, אלא דליבי מעסס בזה, ואם כן, ביום הכיפורים, סוף היום, דלי קשהות, אלא לפחות מקשיור, יהיה מותר מן התורה, כיוון דלוחזי תו להצטרופה. פה הלשון יותר לקונית, אפשר היה להעמיס עליו את צבאת הסייג, אבל לאור מה שראינו קודם, אני בכלל לא בטוח שהוא מתכוון לזה. אני חושב שגם הוא לא מדבר על צבאת הסייג. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן. עוד פעם, הסיכום יעלה לאתר, ושם בסוף אני גם כותב לכם הנחיות יעלה לדרופבוקס, כן? ובהמשך אני כותב לכם את ההנחיות להמשך. בינתיים, אנחנו עדיין בסוגיית חצי שיעור, מציע לעבור על תחילת הסוגיה, על שבועה, על חצי שיעור, על האבני מילואים שהבאתי כאן, אבל אני אכתוב לכם את זה בסוף הקובץ. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, מי שרוצה להעיר או לשאול, אז אפשר.
אני, אוקיי, אבל אני לא רוצה לעכב את האחרים, אז אולי...
שרוצה יכול לצאת, זה לא מעכב.
כן, השיעור נגמר. לגבי הסברה הזאת של בסוף לא הבנתי למה אתה לא רואה, איך אתה מוכיח שזה לא סייג? זה הוכחה לשונית או תוכנית?
לא, הלשון. הלשון לא מוכיח כלום, כן.
כי הלשון היא לא חד משמעית, כי כל הטיעונים של חזי להצטרוף הם בעצם יכולים להסביר את הסייג, כי הרי סייג יש מקום רק במקרה של חזי להצטרוף.
ברור, ותסתכל את הלשון שלהם ותראה שהם לא מדברים על זה. קח את השג הסריה. הוא אומר, אתה רואה פה, כן. הרי שאם אכל עכשיו כלשהו, כשיחזור ויוכל בגדי אכילת פרס עד שישלים עמו לשיעור כזית, נמצא היי כלשהו שאכל כבר באיסור האכל למפרע, והאי הוא מצטרף ומשלים לשיעור אכילה. זה לא סגנון של סייג. בסייג זה לא מתגלה למפרע. סייג זה החצי הראשון שאכלת, הוא איסור. לא צריך שום גילוי למפרע. החשש הוא שתאכל עוד חצי. פה הוא אומר שכשתאכל עוד חצי, זה יגלה למפרע שכבר החצי הראשון היה איסור.
לא, בכל מקרה זה...
זה לא אומר שצריך לאכול גם את החצי השני. אמרתי, הוא לא מתכוון לזה. הוא רק משתמש
במקרה זה לא ברור למה הוא כותב את זה.
מה?
המשפט הזה בכל מקרה הוא בעייתי בעיניי.
למה?
כי למה הוא צריך להוסיף את זה שמתברר שזה היה אסור למפרע?
זה הסברה שחזי להצטרופה.
חזי להצטרוף איזה אפילו אם לא נגיד שזה היה אסור למפרע. נגיד שזה לא היה אסור למפרע.
לא, גם הוא לא מתכוון שזה היה אסור למפרע. עוד פעם, הוא לא מתכוון שאתה צריך להשלים גם את החצי השני בפועל, כדי לעבור על איסור חצי שיעור על החצי הראשון. אחרת אין דבר כזה חצי שיעור, זה תמיד צריך לעבור איסור שיעור שלם. הוא מתכוון לומר שזה שאתה יכול לעבור את החצי, בוא נעשה ניסוי מחשבתי. נגיד שאתה תאכל עוד חצי. זה הרי יגלה למפרע שכבר החצי הראשון היה מעשה אכילה. אז עכשיו אני כבר יודע את זה, אני לא צריך לאכול את החצי השני בפועל.
אבל למה אני צריך את הגילוי הזה? זה מיותר לכאורה.
זה ניסוי מחשבתי, לא צריך את הגילוי, אתה לא צריך לאכול בפועל.
לא, אבל מה הניסוי המחשבתי הזה בא להוכיח? שאם...
אתה רואה שאיסור של חצי, זה כמו החזי הסתרופה. אז אם אתה תוסיף עוד חצי, יהיה פה איסור שלם, זה אומר שאיכות האיסור קיימת כבר בחצי הראשון. זה ממש סברת חזי להסתרופה, רק לא על החפצה, אלא על הפעולה.
טוב, אני שומע. תודה רבה.
אוקיי. להתראות.